שלום למאזיני כל הנהל, אנו בתוכנית סיפור חיי רבי נתן. נחזור קצת אחורה לקטע שסיימנו בו הפעם הקודמת, שרבי נתן נמצא בשבועות אצל רבנו, שאז בערב שבועות נפטרה אשתו של רבנו, וכותב רבי נתן: כותב רבי נתן: ברוך השם אשר עזרנו גם בעת צרה הזאת שנפטרה אשתו בערב שבועות לפנות היום, אף על פי כן לא איבדנו התורה שהיינו צריכים לקבל. וגם בתוך תרדתו הגדולה שעבר עליו אז מה שעבר לפי גדולת קדושת נוראות מוחה הקדוש, אף על פי כן ישב עמנו רבנו שלושה לילות רצופים שהיה ניאור בכולם עמנו יחד. כי דרכו היה נפלא ונשגב, ובחוכמתו וקדושתו הנפלאה לא היה יכול להטריד ולבלבל אותו שום דבר. כי הבנו אז שצערו ותרדתו אז היה עצום ורב מאוד. כאשר שמענו כמה דיבורים מזה, אז מפיו הקדוש, אף על פי כן לא העבירו התרדה והצער בלעסוק לתיקון נפשותינו. ממשיך רבי נתן לספר: כשיצא רבנו במוצאי החג לזמן מה מהחדר בו התוועד עם חסידיו, נפלו רבי נתן ורבי נפתלי על הרצפה מרוב עייפותם עקב היותם ערים שלושה לילות רצופים ונרדמו. כשחזר רבנו ומצאם שקועים בשינה, אמר להם: מדוע ישנים אינכם את שנותיכם? תכף נתעוררו, וקמו בזריזות. יום ראשון איסרו חג, טרם יפרדו מרבנו, עוד הספיק רבי נתן לכתוב את התורה שרבנו אמר בשבועות, והראה לו מה שכתב, ושוחח עמו ארוכות. אחר כך מסיים אורנת: נסעתי משם בשלום ובשמחה. חזר הביתה. עד כאן למדנו בפעם הקודמת, ומיד נמשיך. את ימיו מאז חזר מרבנו ועד סוף אותו קיץ בבית חותנו מתאר רבי נתן בקצרה וכותב: ואחר כך באתי לנמרוב. כן, נמרוב זאת העיר שבה היה גר רבי נתן, הוריו היו גרים גם כן באותו כפר. ואחר כך באתי לנמרוב ורציתי להיכנס לבית אבי נרו יאיר, והרע פה בי מאוד על אשר הייתי בזסלב, והשלחתי מנגד כבוד הרבנות לקהילת קודש מהליב, שרצה חותנו להשאיר אותו, שרצה חותני להשאיר אותי במקומו. נזכיר לכם שרבנו היה בזסלב, ורבי נתן עם אשתו היו במהליב, כפר ששם גר חמיב, ורבי נתן חיכה שם הרבה זמן, כי היה קשה, חמיב היה מגדולי הדור, והיה צריך להגיע לעיר, וכל העיר חיכתה לו, זה לא היה נעים שרבי נתן החותן שלו, החתן שלו, יעזוב בדיוק עכשיו, אבל הוא רצה ללכת לרבנו, וחיכה וחיכה, ובסופו של דבר הוא יצא על הפעם וחמתם של כל המשפחה ונסע לרבנו. במיוחד, הרע פה מאוד, כי רבי דוד צבי הגדול, חותנו של רבי נתן, רצה להשאיר את רבי נתן במקומו על כיסא הרבנות. הוא רצה לתת לו את הכיסא שלו באחד הערים, הוא היה חולש על עשרות ערים באוקראינה, הוא היה רב של הרבה מקומות, הוא רצה לתת את אחד המקומות לרבי נתן, ורבי נתן סירב. אז עכשיו כשהוא חזר לשם, לנמרוב, אז אבא שלו כעס עליו מאוד, ולא רצה להניח אותי להיכנס לביתו. ככה כותב רבי נתן. והיה לי צער ואיסורים מזה. וישבתי בבית אחותי ז"ל. אחר שבת נסעתי לברסלב, לרבנו, וישבתי שם משתומם כמה ימים. ולא מצאתי עגלה למהליב. כן, אשתו עדיין הייתה אצל הוריה במהליב. ודעתי הייתה מבולבלת מאוד מריבוי האיסורים והמניעות. כי לא היה לי למי לפנות. כי אם לישועת השם יתברך. כי רבנו זן לא היה אז בביתו בברסלב, ובבית אבי אין לי מנוחה כנל, כי אביו גירש אותו הרי מהבית, וגם לבית חותני קשה לי לחזור, כי אין לי בם עימי על עניין נסיעתי, אם היו מתנגדים לחסידות בכלל, ולברסלב בפרט, והתנגדו לרבי נתן ועשו לו איסורים, כותב רבי נתן, ועוצם האיסורים בפרטיות אי אפשר לבאר. ואחרי איזה ימים התיישבתי ושכרתי עגלה ונסעתי למהליב, ולא מצאתי חותני וחמותי בביתם, כי כבר חותני נסע לעיר קרמיניץ. וישבתי במהליב עד ראש השנה. חצי שנה הוא יושב שם בגלות רחוק מרבנו. במשך אותו קיץ של שנת תקוף סמך זין 1807 השתדך רבנו בזיווג שני באותו קיץ, אחרי שבליל שבועות נפטרה אשתו, אז הוא השתדך עם זיווג שני. רבנו לא היה צריך את זה, כי הוא כבר היה פרוש מהאישה כמו משה רבנו, מדרגה הזאת הוא היה, אבל הוא אמר שהוא מתחתן רק מסיבה אחת, כי כתוב בתורה לא טוב היות האדם לבדו. אז רבנו אמר, אני לא רוצה שיקראו לי לא טוב. לכן הוא חיפש שידוך והתחתן בשנית. אז בשנת 1807 השתתך רבנו בזיווג שני עם ביתו של אחד מנכבדי ונגידי העיר ברד בשם רבי יחזקאל טרכנברג. החתונה נערכה בחודש אלול בעיר ווצ'ק, שהיא קרובה לברסלב. מאורנת מציין שלא זכה להיות בחתונה. רבנו אמר אז שכל מי שהיה אצלו בחופה נמחלו לו כל עוונותיו. בין השידוכים לחתונה בדרכו חזרה לברסלב, החלה לקנן ברבנו מחלתו האיומה על ראותיו, מחלת האוסט, שהתבטאה בשיעול כבד מאוד, מלווה בדם, מחלת השחפת, שבזמנם נשבה למחלת הסוכת מרפא. שיעול פקד אותו, ומיד עם השיעול הראשון אמר רבנו למלווהו, רבי שמואל מצ'רין, רואה אני כי אינני קרוב להסתלקותי. והחל לדבר אודות הסתלקותו, זה היה 3 שנים לפני הפטירה שלו, כל הסיפור הזה. החסיד הזדעזע עד עמקי נפשו מדברי רבנו הנוראים, מבלי יכולת להוציא הגה מפיו. בהגיע רבנו לברסלב, עיר משכנו, להר מסע ארוך ומפרך, גברה עליו מחלתו, כן הוא היה בזסלב, חצי שנה הוא היה שם, כשהוא חזר לברסלב. בריאותו של רבנו הידרדרה בקצב מדאיג, ומאותו זמן ועלה התחיל לדבר יותר ויותר בהסתלקותו הקרובה. רבנו אמר אז לחסידיו, כי רוצה שיבואו על קברו ללמוד ולהתפלל ולומר תהילים, והוא יראה לפעול למען ישועתם בכל אשר יצטרכו. להישאר ביניכם ואתם תבואו על קברי, אמר רבנו. החסידים הזדעזעו וחלחלה הסתם למשמע דברי רבם הנערץ. איך אתם יכולים לעזוב אותנו? למי נלך? שאלו החסידים. זמן מועד בלבד עבר מאז שזכו לאורו, וכבר הוא אומר לעוזבם להנחות. כל התקופה שרבי נתן היה עם רבנו, סך הכל היו 8 שנים. רבנו דיבר לו אחת, שכמה וכמה צדיקים גדולים מאוד, התחילו לעשות ולתקן. אולם, אחר שנסתלקו, נפסק העניין. ובאשר לא, אמר רבנו, האש שלי תוקד עד ביד המשיח. רבנו לא הפסיק לדבר להדריכם ולהכינם לקראת הבאות, בעת אשר הוא כבר לא יהיה ביניהם. ראשית כל דבר עליהם להיות מאוחדים ואהבה תשרור ביניהם. אין להם ממה לפחד, עודד אותם רבנו. הם יוכלו להמשיך ולהתקדם בעבודתו יתברך על פי דרכו, עד שיהיו צדיקים כפי שהוא חפץ שיהיו, אף על פי שהוא לא יהיה בחיים. גם אלו שלא הכירו אותו בחייו, יוכלו להתחבר אליהם, לתלמידיו. והתלמידים האלה יעשו עוד תלמידים, והם יקרבו עוד ועוד. כי גמרתי ואגמור, ניצחתי ואנצח. במילים האלה, רבנו אמר את המילים האלה בשעות האחרונות שלו, כאשר רבי נתן שאל אותו על מה שכתוב בתורה סמכי, שרבנו שם אומר שמי שרוצה להיות בעל השדה, לתקן את נשמות ישראל, להביא את התיקון לעולם, צריך להיות איש עמוד ותקיף וגיבור כוח וחכם גדול. רבי נתן הבין שהתורה הזאת רבנו מדבר על עצמו, ורבנו שם באותה תורה אומר שהוא צריך להיות איש חזק מאוד כדי שיגמור את התיקון בחייו. אז בשעות האחרונות, כשרבנו כבר הקידם והיו השעות האחרונות שלו, רבי נתן שאל אותו, רבנו, אמרת שתגמור בחייך את התיקון, ואיך עכשיו אתה מסתלק מהעולם? שאל אותו רבנו, וכי לא גמרתי? גמרתי ואגמור, ניצחתי ואנצח. זאת אומרת, למרות שרבנו הסתלק, הוא השאיר דעת כזאת שהיא תמשיך לנצח נצחים ותביא את התיקון לעולם. לכן הוא אמר לרבי נתן, גמרתי ואגמור. גמרתי, הכנתי את כל הקרקע לגאולה של כל העולם ואגמור. כי התלמידים יעשו תלמידים, התלמידים יעשו עוד תלמידים, והפצה תלך ותתרבה לאט לאט בעולם, עד שכל העולם יגאל מגלותו. שדיבר רבנו אודות מחלתו והסתלקותו, לא היה מורנת נוכח אצלו, אלא רק חברו רבי נפתלי, כפי שרבי נתן כותב. ורבנו דיבר הרבה מעניין החולת שלו, שהוא מסוכן מאוד, וציווה להתפלל עליו. ואני לא הייתי אצלו, כי הייתי עצור במעליו. עצור לא הכוונה בכלא, אלא עצור שם אצל חותנו וחמתו, כמו שסיפרנו שהיה צריך להישאר שם ולחכות עד שחותנו יבוא, כדי לא לפגוע בכבודו. ורבי נפתלי חברי הודיע לי תכף את עוצם הצרה המרה הזאת, וכשומעי עמדתי מרעיד ומשתומם, נעבדתי משמוע פלצות ביעתתני. תקוף סמר זין. בסוף ימי אלול מתכונן רבי נתן לנסוע לרבנו לראש השנה, בדעתו להגיע לרבנו כבר ליום ראשון של הסליחות, שחל אז ביום כבדלת אלול, שבוע לפני ראש השנה, שחל בשבת קודש ויום ראשון. אם כי בתחילה ניסו בני משפחתו, ביניהם גם אשתו, להניעו מהנסיעה, אך מיד שבוע אחור ונתנו לו לנסוע. הם ידעו היטב כי שום כוח שבעולם לא יוכל לעכב אותו ולנסוע לראש השנה, בהיות שהוא אחד מעיקרי הדברים בדרכו של רבנו, ומורנת לא יוותר על זה. מורנת יצא ממהליב לנמרוב הסמוכה לברסלב, ונשאר אצל אחותו. בשבת שלפני סליחות. הוא גם ביקר אצל אביו. בתקופה האחרונה החל אביו להתפייס עמו, ולא היה איפה בדעתו כלל למונעו מהנסיעה. במוצאי שבת, כותב רבי נתן, נסעתי מיד לברסלב. ובאתי קודם הסליחות לברסלב, וזכיתי לראות את פני קודשו של רבנו בעת שנכנס לבית המדרש לומר סליחות עם הציבור. אחר הסליחות נכנסתי אצלו, ודיבר עמי הרבה בחסדי השם יתברך, וישבתי כל השבוע בברסלב, עד שהגיע ראש השנה של שנת תף קוף סמך ח', שחל אז להיות בשבת קודש. אחד הדברים שגילה אז רבנו לרבי נתן היה, מה שנתפס אחר כך בליקוטי מורן חלק ב' סימן פ"ו, שם מתבאר שהעניין שהעולם נצטרך לעבודות קשות של תעניות וסיגופים הוא מהמת שהם מקטני אמנה. כן, רבנו אמר לרבי נתן את התורה הזאת אז, שמי שאין לו אמונה צריך עבודות קשות. עבודות קשות, הוא עושה תעניות, סיגופים וכל מיני דברים קשים בעבודת השם, במקום שדרכו בעבודת השם תהיה בדרך נועם, בשמחה, העבודה שלו היא תעניות, סיגופים, עצבות, מראה שחורה. רבנו אמר לרבי נתן, זה מחמת שאין להם אמונה, הם קטני אמונה. רבי נתן שמע את זה, והתפעל מאוד מדבר רבנו, כמו שהוא כותב בעצמו בשיחות הר"ן, הוא כותב ככה, כשאמר לי העניין הנתפס בליקוטי מורן, על הפסוק, מקוצר רוח ומעבודה קשה, שעל ידי קטנות אמונה צריכים לעבודות קשות, עמדתי לפניו כמשתומם. ומחשבותיי יהיו תמאים בעניין זה, כי נדמה לי שיש לי אמונה קצת. בתורה הזאת רבנו מדבר על זה, כשאדם יש לו אמונה ויודע שקדוש ברוך הוא אין סוף, ומה שלא תעשה אתה עדיין לא התחלת מול גדלות הקדוש ברוך הוא, גדלות השם. אז אתה תעשה כל דבר בנהן, ביישוב הדעת, בלי גאווה. כשאדם אין לו אמונה, אז כדי להרגיש טוב, כאילו הוא עשה משהו רציני, אז הוא עושה עבודות קשות שזה מרים לו את הגאווה, ואז הוא מרגיש טוב, עשיתי משהו רציני. אבל מי שיש לו אמונה ויודע את גדלות השם, אז הוא יעשה בנהת. רבי נתן, כששמע את זה, הוא הבין שרבנו מתכוון אליו. אז הוא כך התחיל לחשוב, רבי נתן, ומחשבותיי היו טמאים, כי נדמה לי שיש לי אמונה קצת. אז מה רבנו אומר לי את התורה הזאת? כאילו אני אין לי אמונה. רבנו קרא את המחשבה שלו וגער בו ואמר לו, רבי נתן, אם יש לך אמונה, אבל אין לך אמונה בעצמך. יש לך אמונה בקדוש ברוך הוא, אבל אין לך אמונה בעצמך. והזכיר מיד מה אמר רבותינו ז"ל על הפסוק, מי בז ליום קטנות? מי גרם להם לצדיקים שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא? קטנות שהיה בהם בעצמם, שלא האמינו בהם בעצמם. כי זה תלוי בזה. כמה שאדם האמונה שלו יותר גדולה בקדוש ברוך הוא, ככה האמונה שלו בעצמו יותר גדולה, כי הוא מאמין שהוא בן יחיד של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אוהב אותו, וכל מה שקדוש ברוך הוא עושה זה רק לטובתו, ויש לקדוש ברוך הוא נחת ממנו, והקדוש ברוך הוא שמח בו, אז יש לו ביטחון ואמונה. על ראש השנה של שנת תקס"ח התקבצו אצל רבנו חסידים רבים, כנהוג להתקבץ אליו כל השרים למשמעתו, איש בל יעדר. סמוך לראש השנה גילה אז רבנו את התורה אודות מעלת חשיבות העניין לנסוע לצדיקים בראש השנה, תורה קצרה שמודפסת בליקוטי מוהר"ן, סימן רש יוד א', כי רבנו אומר שם שכל הדינים של כל השנה נמצאים בראש השנה, ועל ידי מחשבות טהורות, שאדם חושב טוב, אזי הוא ממתק את הדין שמקורו בדעת של האדם, כי על ידי קטנות הדעת האדם גורם לעצמו דינים. לכן כשבאים לצדיקים על ראש השנה הם מרחיבים לך את הדעת, ואז אתה חושב טוב, מחשבות טובות בראש השנה, ובזה אתה ממתיק את הדין של כל השנה. בסעודה שלישית של יום הראשון של ראש השנה, שכאמור חל בשבת קודש, אמר רבנו את התורה הנוראה, הדי רבי שמעון בסימן סמך א'. אף שם העריך לדבר בעניין הנסיעה לצדיקים על ראש השנה, רבנו מסיים שם, וזה בחינת שנוסעים על ראש השנה לצדיקים, שכולם באים ונכללים בתוך צדיק הדור, ועל ידי זה נעשה שמחה, בחינת אור צדיקים ישמח, ומזה בא בחינת הדי רבי שמעון, שמח רבי שמעון. היינו בחינת השמחה שנעשה על ידי ההכללה והאהבה שנכללים ביחד הרבה נפשות מישראל, בפינת אור צדיקים ישמח. למאזינה ששואלת האם לא היה צריך להיות שיעור על חיי רבי נתן, זה אני שומעת פה סיפור חיי רבנו. אנחנו קוראים באמת מהספר באש ובמים סיפור חיי רבי נתן, אבל סיפור חיי רבי נתן הוא משולב עם סיפור חיי רבנו עד הפטירה של רבנו. רבי נתן מספר את כל החוויות שהיו לו עם רבנו עד הפטירה של רבנו, ומאז הפטירה, אחרי הפטירה, מתחיל להיות הסיפור האישי של רבי נתן לבד, מה הוא עשה אחרי פטירת רבנו. אז בינתיים הסיפור הולך ביחד ביחסים שהיו בין רבנו לרבי נתן עד הפטירה. אותה תורה סימן סמך א' נחשבת כאחד התורות היסודיות בדרכו של רבנו, במבט לאחור היא נראית כמעין צוואה של רבנו לחסידיו ולדורות הבאים. היא נאמרה כאמור מיד לאחר שפקדה את רבנו החולת שממנה נסתלק, ואז התחיל לדבר בגלוי מהסתלקותו. וכן יש בתורה זו הדרכות והוראות לחסידיו לעתיד. בתורה זו מרמז רבנו גם על האסון שאיים על העם היהודי כתוצאה מהתנפלות הגויים והתקפתם על דת ישראל, וגלים גלים של יהודים נודדים כתוצאה מגירושם מאזורים שונים ברוסיה על פי גזירת השלטון. רבנו הצביע והתריע על התעוררות של מנהיגים שאינם הגונים, שתחילו להיות מפורסמים של שקר. אחד העניינים המרכזיים בתורה זו הוא לחזק את האמונה בצדיקים אמיתיים על ידי הלימוד בספריהם, ועל ידי כך ניתן להוציא עצות מעשיות ולהתנהג על פיהם כל אחד בחייו הפרטיים, מבלי לסור ימין ושמאל מדבריהם, בתנאי שמחזיקים עצמם בכל דור ודור עם גדולי התלמידים של הצדיק. כאמור, הכוונה בדבריו הייתה שגם בהיעדר מנהיג חי עלי אדמות, אם יש אמונה תמימה בצדיקים האמיתיים, יכול האדם לקבל את ההדרכה הנכונה שאליה זקוק בתקופות שונות של חייו על ידי לימודיו בספרי הצדיק. רבים מהרמזים בתורה סמך א' לא היו מובנים כל צורכם בשעת אמירתה, אולם חלקם התבהר מאוחר יותר. באותה שנה, בעת שליקוטי מורן נתפס והחסידים החלו להגות בו, אז עמדו על כוונת רבנו בכל מאמריו ורמזיו בתורתו. כי אצל חסידי ברסלב, הדפסת ספרי רבנו והלימוד בהם היה החלק החשוב בהשארת החסידות והישרדותה לדורות. ובתורה זו מרבה רבנו לדבר אודות המעלה בהדפסת ספרים. תורה זו, שכאמור הייתה כעין צוואה, הייתה מכוונת בעיקר לרבי נתן. רבנו מבין שם שמחלוקת נובעת מחסרון אמונה בצדיקים. אולם יש לפעמים שהאמונה בצדיקים היא ללא פגם, ובכל זאת יש עליהם מחלוקת ללא סיבה. ולכן הסיבה האמיתית היא מחמת שאין להם אמונה בעצמם. זהו מרמז לרבי נתן. ואינם מאמינים בחידושי תורה שלהם שהם מחדשים, על ידי זה הם מתרשלים בחידושים שלהם ועל כך באה למחלוקת. ועל ידי זה הם שווים בתשובה וחוזרים ונחשבים אצלם החידושים שלהם. בכך רמז רבנו לרבי נתן שסיבה לסבלו הרב מהתנגדות שיש לו מהמשפחה, מאשתו, כל בני העיר, היא בגלל חוסר האמונה שיש לו בעצמו ובחידושים שלו. כן, הייתה לו ענווה לרבי נתן, שהענווה הזאת היא הביאה אותו להרגיש את עצמו כלום. אז פה רבנו מחזק אותו, שאפילו שאתה ענב, אבל צריך שתהיה לך אמונה בעצמך. וכאמור, שעוד לפני ראש השנה, אמר לו זאת רבנו במפורש, בקשר למאמר פיוו, שמי שאין לו אמונה צריך עבודות קשות. בתורה זו רימז רבנו על הסמכתו של רבי נתן להנהיג את הדעת החסידים לאחר הסתלקותו, כפי שאכן היה. רבנו מזכיר בתורה זו את עניין הסמיכה, כפי שנעשה על ידי משה רבנו ליהושע. רבנו מסתמך על הפסוק, ויהושע בינון מלא רוח חוכמה, כי שמח משה ידיו עליו. כנזכר בפרקים הקודמים, בתחילת התקרבותו של רבי נתן לרבנו, השווה רבנו את הקשר בינו לבין תלמידו לאותו קשר שבין משה רבנו לתלמידו יהושע. ובתורה צוואה זו בה ציטט רבנו פסוק זה, השתמע כסמיכת רבי נתן למנהיג חסידות ברסלב להר הסתלקותו של רבנו. כשהוא מדבר פה על מנהיג, אין הכוונה שהוא ימלא את מקומו של רבנו, אלא שהוא יפיץ את דעתו של רבנו בעולם, כי רבנו לא השאיר אחריו ממלא מקום, אלא כמו שהוא אמר, שהתלמידים יעשו עוד תלמידים ועוד תלמידים, ויפיצו את המעיינות החוצה. ועוד מעניין ההשערה של ענייני רבנו ביד רבי נתן נרמז בזאת התורה, רבנו מקשר שם בין עניין הסמכת הידיים לעניין היד הכותבת. סמיכתו של רבי נתן התבטא גם בהסכמה שיוריש את ענייני רבנו על ידי כתיבתו. עובדה זו באה לידי ביטוי בכתביו של אחד מגדולי וגאוני תלמידי רבי נתן, הרב מצ'ירין, הכותב בספרו פרפרות לחוכמה כדברים הבאים. כותב, כל היותו והתחזקותו של רבי נתן בעבודת השם אחרי פטירת רבנו ז"ל היה רק על ידי הכתבים שציווה עליו רבנו לחדש תמיד חידושי תורה ולכותבם בספר. וגם נשמע מפיו הקדוש שחכך הרבה בדעתו במה לזכות את העולם ולהעיר להם קצת מהרושם הקדוש שקיבל מרבנו ז"ל. ונתברר לו שהוא רק על ידי שיכתוב ספרים רבים בעניין זה ויפיצם בישראל. ובאמת, כל הכוח הזה של יד הכתיבה שלו היה בכוח ההערה הגדולה של הרוח חוכמה שהעיר עליו רבנו ז"ל על ידי בחינת הסמיכה. ובעניין מנהיגותו של רבי נתן, אחרי הסתלקות רבנו, כותב הרב מצ'רין, נמצא מבואר שאחר פטירתו של רבנו עדיין נשאר איזה בחינת מנהיג הכולל לאנש. בחינת מנהיג. היינו רבי נתן, רק שממלא מובן שהזקנים המקורבים לרבנו ז"ל מכבר קודם התקרבותו של רבי נתן, בוודאי היה קשה להם לקבל עליהם את רבי נתן למנהיג. הדרך שאמרו חז"ל, עניין משה ויהושע. ממש, זקנים שבאותו דור אמרו פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, אז אחרי פטירת משה היו הזקנים מתנגדים לקבל את יהושע כמנהיג. בפרט, כי רבנו ז"ל לא ביאר בפירוש שהוא רוצה מישהו. וגם רבי נתן היה קשה לקבל השררה והמנהיגות ולהסתרר קצת על זקני מקורבי רבנו, אך על כל פנים לבני הנעורים הרוצים להתקרב אל השם, אליהם בוודאי רבי נתן רואה נאמן ומנהיג אמיתי. שהותו אצל רבנו להר אותו ראש השנה של שנת תף קוף סמך ח' מתאר רבי נתן בעריכות בספרו בימי מורנת, זה יומן שכתב רבי נתן, וככה הוא כותב: אחר ראש השנה כתבתי התורה לפניו והייתי צריך לנסוע לנמרוב, כן, לעיר מגוריו, ולא הסתיים מילתא, לא היה לו סיוע להוציא את זה לפועל, ולא נסעתי אז, והתעכבתי בברסלב עד אחר יום הכיפורים. אחר יום הכיפורים הזמין לי השם יתברך עגלה עם אנשי שלומנו, שהיה להם עסק גדול במעליב, ונתרצו לקבל אותי עמהם, טרמפ. וקיבלתי רשות מרבנו ז"ל ונסעתי עמהם עד העיר טולצ'ין. כי הם היו צריכים להקם דרכם למעלב דרך טולצ'ין. והשם יתברך ברחמם ונפלאותיו הנוראים, הוא חושב מחשבות בכל עת לתיקון העולם בכלליות, ולתיקון כל נפש ונפש וכל ניצוץ בפרטיות. וסיבב בדרכיו הנפלאים, וגלגל עם האנשים שנסעתי עמהם, שיחזרו מטולצ'ין לביתם, כי נודע להם שם בטולצ'ין, שלא יוכלו להשיג מבוקשם שם, במעלב, לכן הם ביטלו את הנסיעה. והתיישבו לחזור לביתם, ורבי נתן שמח, מזה אומר, הנה השם יתברך ברחמיו, עשה לי דבר טוב, שביטל לו את הטרמפ. ובאו אליי ואמרו לי שהם מוכרחים לחזור, אך יש להם צער מה שאין לי עגלה למעלב, על כן חיפשו ומצאו עגלה שהולכת עם מסע זכוכית למעלב, שאוכל לנסוע עם הטרמפ עם מסעית. עניתי ואמרתי, לחזור למעלב, אין כבודי לסע עם מסע כזה, של זכוכיות. כי לנסוע לרבנו זל כדאי לנסוע אפילו בביזיון, ואפילו ללך רגלי, אבל לחזור לביתי איני רוצה עם עגלה כזאת. וחזרתי עמם יחד לברסלב לרבנו, וזהו, זהו אמר, ברוך השם, שעשה לי את הטובה הזאת, שהוא שוב חזר לרבנו. וראיתי שישועת השם והשגחה הנפלאה, השגחתו הנפלאה עליי. ותכף שחזרנו ונסענו לברסלב, התעורר עליי שמחה, ובחייה מחמת שמחה. ובאתי לרבנו זל בערב, ופניו הקדושים היו מאירים באור נפלא, איזה אהבה הייתה לו לרבנו. כמו שרבנו אומר, שאהבה לצדיק צריכה להיות גדולה אהבתך לי מאהבת נשים. כמו שאהבת דוד ויונתן. והסבנתי בצחצחות נפשי כשזכיתי לחזור ולראות פניו המאירות. מה שבדעתי היה לי בלי לראותו עוד זמן רב, כי ממהליב לא הייתי יכול לבוא אליו בתמידות, בפרט שידעתי שרבנו זל מוכן לנסוע ללמברג תכף אחר יום טוב. על כן היה לי לשלל גדול יקר מכל און, והיה צריך לנסוע ללמברג לרופאים ששם. על כן היה לי לשלל גדול יקר מכל און, מה שזכיתי עוד לבוא לפני הדרת קודשו הנורא. וגם מצאתי אצל רבנו את חברי, רבי נפתלי, שהתעכב עדיין שם, ועוד איזה חברים. והיה את רצון, ואכלנו עמו, עם רבנו יחד, בשמחה והתקרבות גדול. בבוקר, שהוא יום שני אחר יום הכיפורים, שיום רביעי בשבוע, בעת שהייתי מעוטף בתלית ותפילין בין תפילת 18 לאשרי ובא לציון, בא אליי פתאום המשרת, רבי מיכל, המשרת של רבנו, וקרא אותי בזריזות לבוא לרבנו. ותכף סילקתי את הטלית והתפילין מעליי ורצתי אליו. הוא מצטיב בבית הגדול, בחדר הגדול הכוונה, איפה שהם היו לומדים ומתפללים. ענב אמר לי, רבנו, תראה לי מיד את הספר שלך. דהיינו, שכתבתי בו כל התורות שלו, שקרחתים פה הכוונה לדיקותי מורן, שרבי נתן צירף את כל התורות לספר אחד וקרח אותם. ותכף רצתי והבאתי אליו את הספר. ולקח הספר מידי ובמקום שעמד שם התחיל לפתחו ולעיין בו. והפך בו ופתחו בכמה מקומות ועיין בהם קצת. אחר כך ענה ואמר, לך וקח נייר וכתוב עליו התחלות מכל הנמצאים בזה הספר. וכן עשיתי מיד. התחלות, זאת אומרת, כמו לוח, שבהם מופיע התחלה של כל תורה ותורה. והלכתי לבית אחר, והתחלתי לכתוב עד שגמרתי. סמוך לגמר, חזר ובא המשרת אליי וקרא אותי בבעלה ואמר שרבנו זל ציווה שתכף אבוא אליו עם הספר והנייר וכלי כתיבה. ותכף רצתי ובאתי אליו ומצטיב בהדרו. ותכף אמר לי שב, וישבתי לפניו והוציא הספר שלו שהתחלתי לעתיקו מזמן רב ולא נגמר כמבואר לעיל, והוא הספר הנשרף. כן, כבר למדנו את זה, שבתחילה רבנו התחיל להקריא לו מתוך הספר הנשרף, כדי לעשות העתק לספר הנשרף, והם לא גמרו אותו, את ההעתקה לא גמרו. עכשיו רבנו אמר לו, תשב, והוא ממשיך להקריא לו מתוך הספר הנשרף. ואני כבר הייתי מצפה כמה וכמה פעמים, מתי אזכה לגמור העתקת זה הספר הנורא, הנעלם מעין כל. ואז באותו היום נתגלגלו רחמי השם יתברך, שזכיתי לגמור את העתקה של הספר הנשרף. וישבתי אני לפניו כמה שעות, והוא קרא מילה במילה, ואני כתבתי על הספר בדיו עד שגמרתי. וכל אנשי שלומנו ישבו מחוץ לחדר, ואני יצאתי אחר כך מלפניו וכמעט לא ידעתי בין יום ללילה. אף על פי שלא ידעתי כלל מה שכתבתי, אף על פי כן מעט דמעט שהתנוצץ בדעתי איזה הערה באלמה, מרחוק, מגדולת נפלאות נוראות הספר הזה. כשהוא כתב, הוא הרגיש, הוא לא הבין, אבל הוא הרגיש שהוא כותב פה איזה דבר, משהו עצום. כמעט לא ידעתי איכן אני בעולם. ועדיין איני יודע מה זה עשה השם יתברך חסד כזה עמי, שזכיתי לכתוב דברים כאלה, ברוך הגומל החייבים טובות, שגמלני כל טוב כזה. גם ביומו האחרון עלי אדמות מתייחס רבי נתן לאלו השעות הנוראות של כתיבת הספר הנשרף, כפי שנכתב במכתבם של אנשי ברסלב המתארים את הסתלקותו של רבי נתן. ואחר כך, ככה הם כותבים, ואחר כך סיפר מעשה נורא מהספר הנשרף, רבי נתן אחרי 30 וכמה שנה, אחרי שהוא כתב את הספר, אז הוא נזכר, לפני הפטירה שלו, הוא סיפר על החוויה שהייתה לו מהספר הנשרף. אז ככה הם כותבים, אלה שתיארו את הפטירה של רבי נתן, ואחר כך סיפר רבי נתן מעשה נורא מהספר הנשרף, ושכתב את זה הספר בשלוש שעות ומחצה, ואחר כך יצאתי משם כמו מהאידרה. כן, רבי שמעון בר יוחאי ישב במערה עם התלמידים שלו, זה היה יום הפטירה שלו, ואז הוא אמר להם תורה, וזה נקרא האידרה. אז רבי נתן אומר, יצאתי אחרי כתיבת הספר הנשרף, כמו שיצאו תלמידי רבי שמעון בר יוחאי מהאידרה. בשעה שרבי נתן העתיק את זה הספר הנשרף, אמר לו רבנו, האם אתה יודע מה שאתה כותב? אמר לו רבי נתן בהכנעה, בוודאי, אני לא יודע כלל. אמר לו רבנו, אתה לא יודע מה שאתה לא יודע. בספר חיי מאורן מובא מהמעתיק, שבספר הנשרף היה מבואר גם סוד גודל קדושת ומעלת מצוות הכנסת אורחים והצעת המיטה לאורח. מרבי לוי יצחק, שמעתי פעם שהיה ידוע ששלושה דברים אמר רבי נתן מתוך הספר הנשרף. א', גודל מעלת הכנסת אורחים ובפרט הצעת המיטה לאורח. ב', גודל מעלת ראש חודש, ובפרט סעודת ראש חודש. והדבר השלישי, נשכח. גם על המאמר בליקוטי מורן תניינה סימן פי ג' אמר שמקורו מתוך הספר הנשרף. רבי נתן חסה בצל רבנו במשך כל חג הסוכות. בליל שמחת תורה הגיע הידיעה לרבי נתן שאשתו חלתה אנושות, הוא הודיע זאת מיד לרבנו, וכותב על זה רבי נתן. באותו הזמן חלתה זוגתי במהליב, והייתה מסוכנת, ולא היה שום איש שישגיח עליה כלל, כי חותני וחמותי היו בקרמניץ, ולא היה מי שישגיח עליה, כי אם בני העיר, והיה רעש גדול מזה במהליב, איך בעל עוזב ככה את אשתו, ונוסע לברסלב, והיא חולה מסוכנת. וכבר נודע לי עניין זה ביותי בברסלב, שהודיע לי איש אחד מזה בליל שמחת תורה, ואני הודעתי זאת תכף לרבנו זל, שאשתו במצב מסוכן. והוא זל, רבנו אמר אחר כך בבוקר תורה נפלאה, ונכנס גם עניין זה בתוך התורה הקדושה כדרכו תמיד. תמיד הרבנו דיבר על העניינים האקטואליים שהיו מסביב, בתוך התורות שלו, כי תורתו הקדושה הייתה כלליות נפלאה ונורא מאוד מאוד. בתורה זו הזכיר רבנו מעניין בת זוג והוא רפואה. באותו שמיני עצרת אמר רבנו כמה וכמה תורות נפלאות, וביניהם התורה הידועה מפורסמת, תורה רש פה בית, על הפסוק הזמרה לאלוקי בעודי, שבתורה הזאת רבנו אומר שצריך ללמד זכות על כל אחד ואחד, וגם על עצמו האדם צריך ללמד זכות כדי שיהיה לו שמחה. והוא אחד מהיסודות בדרך רבנו, כיצד להגיע לשמחה, על ידי שאדם מוצא גם בעצמו נקודות טובות. רבי נתן כותב שרבנו הזהיר מאוד ללכת עם התורה הזאת, כי הוא יסוד גדול לכל מי שרוצה להתקרב להשם יתברך, לבל יאבד את עולמו לגמרי. כי רוב בני האדם הרחוקים מהשם יתברך הוא מחמת מרה שחורה ועצבות, שנופלים בדעתם מכך שרואים גודל קלקול מעשיהם. על כן צריכים להתחזק מאוד ללך עם התורה הזאת, להפס ולבקש בעצמו בכל פעם איזה מעט טוב ונקודות טובות, ועל ידי זה יחיה וישמח עצמו ויצפה לישועה עדיין, ויוכל להתפלל ולזמר ולהודות להשם בבחינת הזמרה לאלוקיי בעודי, ועל ידי זה יזכה לשוב באמת אל השם. פעם בעת שרבי נתן דיבר מתורה זו, הבחין על תלמידו רבי נחמן מטולצ'ין, שהתורה הזאת ככה ישנה בעיניו, כבר שמעת כל כך הרבה פעמים, אז רבי נתן אמר את התורה וראה שתלמידו רבי נחמן מטולצ'ין כזה לא מתרגש. אמר לו רבי נתן, אצלי התורה הזאת תמיד חדשה ורעננה. כל הנחל, תודה רבה שהקשבתם לסיפור היה רבי נתן. עד כאן להיום, בעזרת השם, אם ירצה השם, שבוע הבא נמשיך בסיפור. מברך את כולכם שתזכו לאורו של רבנו, תזכו ללמד זכות אחד על השני, לאהוב אחד השני, כי רבנו כבר אמר העולם עוד יתמאו על האהבה שתהיה בינינו, כי עם כל התורות האלה של רבנו רק אהבה תהיה בעולם. כל טוב לכל המאזינים.